יום ראשון, פרשת ויקרא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מישון ומבטח לצדיקים. יש פה דברים נפלאים שכתב הרב יצחק גולדשטוף בגיליון דברי שיח. מה הרב חיים אומר? האם הוא מבטיח שבני ברק לא יהיה כל פגע? האם הוא מותקן ממה שקורה? למה הוא לא מרגיע כמו פעמים קודמות? שלות כאלה נשאל כל מחיקת קרוב לשולחנו של גדול הדור, חבר של קרוב, מהי באמת התשובה? בסדר היום האמיתי, אומר הרב גולדשטוף, של עם ישראל מוכה בשולחנם של גדולי הדור, הם יקבעו אם ואיפה הם יעבדו בני התורה, אם יחליטו אם להישאר בארץ או לצאת, כאן נקבע היכן ואיפה עושים חתונות שאין עולמות. מהם שומעים מה עלינו להתחזק ואיך להתנהג. ובהנהגתו של מרן שליט"א יש בשורות טובות, רב חיים רגוע מאוד, לא במתח בכלל מכל נעשה סביב, לא בגלל שהוא לא יודע מה שנעשה, בגלל שהוא מודע ויותר מכולם, הוא גם רגוע יותר מכולם. הוא עושה בכל רגע את רצון השם, לומד תורה, מקיים את המצוות, כל הפחדים, החרדות, המחשבה על העתיד הלא נודע, לא נוגעים בעבורו, לא מתעניין בהם כלל. ככה הוא כתב לפני למעלה מ-30 שנה בספרו הרחס שישר, מילים שדומה שנכתבו למצב שלנו. יש אנשים שפחדים תמיד ומציירים מכל מיני פורנויות, והם כל ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות. ויש מרוב הפחדים מתיירים למצוא במקום אחר, ויש מתיירים לצאת מביתם, וזו הנהגה מאוד לא טובה, כי הפחד צריך להיות מעבירות. כל זה אומר בא ממהות אמונה. אנשים היה מאמין באמונה שלמה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, ואין אדם נוקף את עצמו מלמטה, אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אם כן מה לא לפחד, וחס ושלום נגזר עליו, אין חוכמה כמו בין תבונה נגד השם. ואם לא נגזר, אין למה להתערב, אנחנו תמיד, כל רגע ביד השם, בין נזרן לחווה, בין נזרן שלום. וארבע דרכים למוקום, ואין לפחד רק מקדש ברוך הוא, שמה יעבור על אחד מהעבירות. אחד הנכדים שאל בתמימות, סבא, אתה מפחד מהמצב בעולם? הרי מדי יום מאות אנשים נדבקים, נהרגים, אלפים נדבקים. סבא הביט בו בעיניים שכבר גמו מאות אלפי גמרא והענה קצרות, אני מפחד אם מבטלים אותי מהלימוד. ולא נותנים לי ללמוד בשקט. אבא שאלה אותו אחד מבנותיו, שתחי השם, חוץ מתפילה, מה עוד צריך לעשות כדי שהסיפור יהיה כבר יהיה מאחרינו? אמר לה, חוץ מתפילה, לא יכול להיות יותר מתפילה. כי רצון שנזכה לעובדו בלבב שלם ולעשות את כולם לחץ רוח, לפעונה ולסבורך, לחץ רוח כל הימים מלוך הסגוב. אנחנו ממשיכים עם דברים שהרב הקודש, רבי נחמן מנדל מויטבסק בצל, מעיד במכתב שלו אחרי המגפה שתקפה את הגליל, כל מי ששמר על עצמו שלא יוצאת החוצה ניצל. כואב לראות שיש אנשים בציבור, לא דווקא מהציבור החרדי, שלא מייחסים חשיבות להוראה שקורית להשתדל לשעוד בבית כמה שיותר. מן ההיגיון היה שדווקא הציבור החרדי יאמון, זה יאמון עלו נשמרתם מועד לנפשיסייכם, יהיה הראשון לקבל על עצמו את דיני ההסגר ולמעט ככל הניתן את היציאה מחוץ לבית. אם רבותינו הקדושים, תלמידי הבעל שם טוב, היו חיים איתנו, היו נוהגים בדיוק לפי הכללים עצמים קצר מהנגיף ומן הנגף, על ידי שיהיה מצומצם לתוך הבית, ותפילות במניין מצומצם. איפה אני יודע, כותב הרב גינזן בר וסר. כך מעיד, מחמד מביטב, כמכתב שלו, אחרי המגפה, הוא כותב שם, מיד אשר, כאשר חיל הנגף, בואי קודש דבריה, בימי הפורים עד כמה ימים בחודש יור, סגרנו עצמנו בחצר חדשה יותר מערך מניין שיצויל בציבור. כל אשר ימינו ראו וכן עשו להסתתר מפני חרון אף וחצריסיום וטורסו. ועל הרב הולצה ביודום, בהמשך הוא מתולל בערכות שכל מי שנעל את עצמו ושמר על עצמו לצאת החוצה באמת ניצל מהגפה בזכות הבידוד. כאשר כל החתומים פה שלמים הם איתנו עם אנשים ועצב, והדברים מדברים בעד עצמם. מלמדים אותם שאכן גם לפי דעת מורה החסידות הדרך הפיזית לחיי מגיפה זה על ידי הבידוד וההסתגרות, מה שמחייב אותנו להתעורר וללמד את העולם כולו שהראשונים להיות חרדים על נפש הכיוון של ישראל אם אנחנו ציבור שמחלל גם את יום הכיפורים שחל להיות בשבת שספק מכוח נפש, אנחנו עוקרים נפש אחת מישראל הראשונים לשמור על הכיוון. ואנחנו משיכים תמינים מרתקים משיעורו של רב נשי טרול רייבן שליטה. אופי כשמע השם את כל יתחנונו, יקייתו, אזנלי, ביום הקרוא, פותח דוד המלך, נשארה בהודעה שהקדוש ברוך הוא שמע לקולו. המשך של הדברים זה, הפופו נחב לאמרו, וסמצו ראשון מצוו, נקצור ויוגו נמסו. וזה ספר, יש שתי בחינות של בשם השם יקרו. קודש יורצה אותו בשם השם יקרו, וגם צור ויוגו נמסו בשם השם יקרו. עיקר הברכה זה על קבלת נשכינו. כמו שאומר לך לטובה, כי הרגיש קבלת נשכינו כך גם בשעה רעה, הוא לא תולה את זה במקרה חדש שלם, אלא במציאות. השם, ומילא הוא מוצא את השם גם בתוך הצרה והיגון, וברך וקורא בשמו, על שזכה לקבל את נשכינו גם בזה. כל דבר בעולם שעוצר את מרוץ הרעים, כל חילי שיש בבריאה, יש בזה קבול את נשכינו. הרבה דברים אמורים, בימינו אלה אנחנו מצאים בגיל ושכינו נורא מאוד, כל האנושות עומדת. אין עונים, אף אחד לא יודע מלב יום. כל העולם עצר מלכת, שבע זה אין נופש. אין טיסות, כולם יושבים, סגורים, כולם בבית, כל אחד רואה שיש פנים לבירו. כולם מקבלים פני שכינו, כי כל התבונות שהאדם זוכל לחשוב מגדל את השם, הוא זוכל לקבל את פני שכינו. במדרש תנחומה, פרשת וישב מובא על מעשה, על רב שמעון, רב שמעון ברבי. היא הפעם הראשונה לקיסריה שהייתה בזמנו עיר מודרנית, רומאית, היה שם פיגיון חייל, והיו ככה בריאים, שמנים, ואמר לרב חייה, עמוד וראה כמה פתאומים הגלים של עשיו. אמר לרב חייה שעבור איתו לשוק בקיסריה, הוא ראה שם סל של ענבים טענים עם הרבה זבים, ואמר לו, הזבים האלו ואותו לגיון שווים. כשחזרו לרבי, סיפר רב שמעון אבי מה שאמר לו הבכי, אמר רבי, ככה זה הבכי, הבב לכוח באותו לגיון, ששבו אותו לזום. הרי אותם לגיונים אינם ספונים לכלום, אבל הזום, כדוש ברוך הוא עושה שליחותו בהם. כמו שכתוב, בואי בואי מהו, ישרוק השם לזום, שילך בשליחותו. נקשב חד כלבנשטיין, אחייתו בואי שמן, לא שילך לקדוש ברוך הוא. אבל בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחות. מה הוא גרוע יותר מהזום? מה גרוע? תראה את הפחת של גם הזבור וגם הגוי עושים שליחות של הקדוש ברוך הוא, אין לכן נמי, אלא שהגוי, הגוי לוקח את הכבוד לעצמו, ולכן כשהקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידי גוי, קשה להתפלל מגדולת השם, כי הגוי מבלבל, עם כוי חווי צמיודת. אבל הזבור והזבור אף פעם לא לוקח קרדיט לעצמו. עד היום אנחנו לא יודעים מה היה השם של אותו זבור, שנכנס לקודם של הרמן, של שר המשקים. הוא לא קיבל קרדיט על זה שהשליח לגלות מצרים וגאולת מצרים. אם כן, כי הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו על ידי זבוב, יש התגלות של מציאות השם. או שאין כן שהוא עושה שליחות שלו, דרך לגיון רומי, קשה לקבל את נפשי השם. ועושים רב חבקי ואמר, כמה שהזבוב יותר קטן, כך יותר מתגלה גדולת הבריאה. ואכן הקורונה הרבה יותר קטנה מהזבוב. חכמי הרפואה מסתפקים עם הווירוס נחל במיני החיים עלי האדמות או לא, ייתכן שהוא פחות מזבוב. לא רק בקטנות הגשמית, אלא גם בהגדרה, הרבה פחות מחיות הזבוב, דק מן הדק, עדי נבדק. נמצא שעבור ששמו קורונה הרבה יותר חשוב מאותו זבוב שברחבות קיסריה. כי שם סוף סוף הזבוב עם כנפיים, ומכאן האצר העולם מלכת על ידי דבר קטן, שאפשר לראות אותו בעיני בשר. מתגלה הביטול לפני גדול הסשר בידר גוינת. איך הגילו ישכין הגודל מזה? כשהמשלות השבועות שם בראשם כבוש בקרקע, כך נתגלה יופי גילוי שכינת סיפוח, לקחו את האדירים שבעולם, סין ואיטליה שלקחו אחריות על כל הצורה של מרכיבי העולם, סין על המוצרים הזולים ואיטליה, המוצרים היוקרים, שבורך הוא ירדים את כל סין ואיטליה בווירוס קטן כזה, שוב לא תלים שום הצלחה בנברא, רק בבוי ראי זבורך, ואפילו אם העולם יחזור לעצמו, יהיה קשה לחזור אותו גז, ספר הרבה רייזמן שהראו לו איזה מדרש רב בפרשת פרח ובתנחום בפרשת סוכה, שכתוב שם שאמרו רבותינו על הפסוק ואנוכי ישמעתי סמוירי מפניהם, שכגוי וארוז עם גובוי, וחוסנו קהלונים ואש מתפירו ממעל ושושו מתחת, שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משריש, מכניע סליחה את סמוירי הגבוה והמתגאה, על ידי שהוא שלח עליו קצירה, שנשא בעיני המוירי, וסיימה אותו וסרצרת, ואמרו המדר שכך דרכו שקדוש ברוך הוא לעשות שליחות של ידי דברים קלים, כל אלה שנתגעים עליו, ולעוסד לובוי, לעוסד לובוי, הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מהאומות על ידי דברים קלים, שכתוב, רואה בהם ההוא ישרוי כשם לזוב אשר בקצה יאור, ולדבר אשר בארץ אשר, רק צריך לפתוח את העיניים ולהסתכל, המצב בדעת הוא הבין לכל מי שיש בו דעה כאילו מבנה בסמיד מיליון. בימים האלו אנחנו שומעים על כאילו נורא, מכל מי אופן מרח חום לעמרי. על כלל ישראל לא יש שום נזק ושום חסר חצר, אבל נעמוד מהצד. כדבונן בגדלוס השם. לדבר הבית עם הילדים, כמה השם מגלה את כוחו ודברותו, וכמה כה רבה בכל שבוי סיודי של האנושות. ושווה לברך על גילוי שכנתו ידברך ממש כגבול לסנשכינו. רבן אשה בן ישראל מאמסטרדם כתב שהסינים הם מבני גוג, מבני יפת בנוח, וזה מדינה מדינת מונגוליה שגובלת בסין. מונגוליה הוא שיבוש משפחת מגוג, הם היו שולטים הרבה שנים בארץ סין, עד שבנו את החומה בינם. הנה אומר תיבת מגוג הוא מלשון נומויגו, כל השבור, או בגלל שהסינים היו קצת נמוכים משאר האנשים, מלשון תתנוגגנו, שנמוג מעט מגוב הרגיל. תיבת סין בראשה, בשפה הסינית, אדם. זה הגאווה שלהם, לומר שרק הם אנשים, לא כל השאר. שכל עיקר השם סין זה לשון גאווה, שרק הוא האדם. עד כמה לפני שבוע, עד לפני כמה שבועות הם התרוממו בגאווה שלהם, לשבור על בעלי הגאווה האמריקאים, כי אני יודע שמדינת אמריקה בעלת חוב הגדולה ביותר לסין, חייבת להם טריליוני דולרים. הסין הוא המלווה והאמריקאי הוא הלווה. כיוון שהחלט לשבור חודשו שם את אזור של גאוות האדם, שמתגאה כתפארת האדם, שהוא האדם שבעולם עם אלה, כבר נכנע גאוות אמריקה. מה שכאן אוהבת, מה שכאן אוהבת לא יגאה, כאן אוהב. ונדע שעד לפני 20 שנה, הסינים לא יכלו לייצר מוצרים נעים ומתוקונים. שהם מחזיקים, כולם ידעו שמה שקונים מסין, הם מחזיק מטעים מססר ועד פום. אבל בשנים האחרונות השתנו לגמרי מוצרים חזקים מאוד בהם עושים. ממני הם נתגברו יותר בגיא וכפולה מחופרת. עד שכתוב החובה הוא צוחק על האגבה שאני מעשה מהם לישונות. כנגד כל העולם כולו, ועדיין לא רואים את הסוף. הרי זה ממש אומר עברי זמן גילו שכינה. בסיום אומר, צריכים לשמוח. וגילו עקבות השכינה. והנה איך להתפלל שלא יש מנק מישראל, לא בגוף, לא בנפש, לא במורים. עד שהחולים יתרפו ועברים, יחזיקו בברוסם, עד בי עד גול צדק ורחמים במאירו בימינו. ואנחנו ממשיכים דקה מתוקה, 60 פיות מרקות כאלה דפיומי. כוס אחד ליחידה אלה סדר, אבל אינה תבולה, האם אפשר להשתמש בה? בדף שלנו שם בזאת כזיין מדובר בתבולה סקיילים, יש מחלוקת הפויסקים. ואיסור השימוש בכלי שהוא לא טבול, אם הוא דאורייתא מדרבנן, אם יש דברו הנקת שם דרבנן, ואפילו בכלי נתכת שיסור ויותר מדאורייתא, כמו מגודם כתב שמי שיש לו כוס אחת מזכוכית, שלא טבולה עליה לסדר, כאן שהחילו טבילה של המדרבנן, יבוא עשת דרבנן של ארבע כוס, ויתחש שצורה השתמשות דרבנן. ומתנאים הפרימגודם, השאין כן, וכלי מתוכה שהוא דטויר, קטן לא נאמן לומר הכלים שהדביל אותם, ולא נאמן לומר שבקש מהגודל שהדביל, והגודל הדביל כרוי. ואם הגודל עבר בטלפון למשלח, שורה שהקטן הדביל כרוי, שכזה קטן קשר להדביל כזה להלן, או שהוא עצמו הדביל, אומר הגריש של יושב שהוא נאמן, ואין כדין הגודל סג. זה מה שגם מכתב יויל, ויש אומרים שקטן נאמן, כעסקן עם כאלו, שחייבם רק מדרבונן. כיוון כלי זכוכית, ויש להקל לדבר. קטן יכול להטביל כלים כשהגדול רואה שהוא מטביל כראוי, אבל שאין, שהוא לא צריך דעת והכוונה, הכוונה מטבילה, ובקרה כזה, יברך הקטן. כיוון שאין צריך בדעת רכבון מטביל הסקלים, לכן כלי שנפל למקווה הוכשר, לכן לא חישודים כלים מישראל ראש שמטביל כהלוכה, הכלים הוכשרו בנתרוך, כמובן שאין שלא נאמן אמר שטביל אותם, כמו בקוטן, ולמה יצאין לתת לנחרי לטבול כלים כמי שישראל מפסיד ברוכת. מספר רבי סרזלן, שהם מכיר בכלי אם הוא טבול או לא. הוא אמר שכשהכלי טבול הוא רואה עליו שם הווי. כשספרו את זה לבריס פירו, הוא אמר שלא מתפלא, הוא אמר פלר רבי סרזלן, האם את השיחות חולין שלו אנחנו אומרים? אנחנו משיכים את סיפור היומי, ספר מלך בידרמן, שליטה. שמע בעל המעשה שמכיר אותם תשבר ביתר. אחד מהילדים היה צריך לבדיקת עיניים של משקפיים, קבע תור לבדיקה באופטיקה מפורסמת במלכי ישראל, בירושלים, בגבולה. כשהגיע היום, האמא של הילד, הבן שלה באוטובוס, יותר לירושלים, מספר שמחברת האוטובוסים נשלחה הודעה לנהגים, שכיוון שהדרך הרגילה עמוסה, קוקה ברכבים, אז הם אומרים לנהגים, נסעה מדרך אחרת, שקצרה יותר. משום מה, הנהג של האוטובוס התעקש לא לשמוע בקול בעל הבית, המשיך בדרכו הרגילה מבלי נטות ימין ושמאל, ואכן הדרך שלו נמשכה עוד כשעתיים. הם התקשרו לאופטיקה להודיע שהם מאחרים, אבל אמרו להם, במאוחר, כבר סגור. הצטערה מאוד, האמא, כמה קשיים שעברה באותו יום. גם לסדר את שאר הילדים על בייביסיטר, בייביסיטר לא הלך לה בקלות. ועוד הטלטולי הדרך הקשים, על כולנו, לא עשו את הבדיקת עיניים. אבל אחרי כמה ימים נודע שאחד מהעובדים באותו מרפאה, באותו אופטיקה, נקע בקורונה עלינו. כל שעה בחנות אותם ימים צריך להיכנס לבידוד ב-14 יום. באותו שעה היא אמרה, אני בכיתי על בידוד בודו במשך שעתיים, מן השמיים חסרו לנו בידוד של 14 יום, ומי יודע מה עוד יותר מזה. לעידוך, אחד מתושבות רמות, שבירה קודש ירושלים, שתי הבנים שלה, בחור וילד, לאותה אופטיקה, אז שלושתם נגזר להיות בבידוד, היא אומרת שלא יודעת בעצמה, למה היא נכנסה לשם? כי מעולם לא דרכו כפות רגילה לשם. מעולם לא עלה על דעתה להזמין של משקפיים, אחר בואים שלו עם סרבי וסודום, מוליך אותו למה שנגזר לבנים. ואנחנו משכים דף עמי בהלוכה. אנחנו עוזרים בשעה טובה בסימן טוב סמך ג' סביב ג' כלל הוא בידינו שדגן אפוי לא מחמיץ במגע עם מים, אבל דגן כלוי מחמיץ במגע עם מים, והוא אסור באכילה ובענאה בפסח, גם אסור להשאות אותו בשבילו. אם תחנו את הדגן הכלוי הזה שאומרים שהקמח לא מחמיץ במגע עם מים, ולהלוכה, נחלקו הפוסקים, יש אומרים שהקמח לא מחמיץ במגע עם מים, ולהלוכה, שהקמח אסור רק באכילה, סליחה, אבל מותר בענאה, וגם מותר להשאות אותו בבית, יש אומרים שראוי להחמיר, אפילו בנוגע לענאה. קמח רגיל בלתי אפוי, שנותר בעינו בתוך מצה אפויה, לכל הדעות מחמיר כמו כל קמח. והוא לא נדון ככלוי וגם אסור בענוי. כל תערובת של מים עם האכל או משקה שיש בהם חמיצות שיתערב בקמח דגן בפסח, צריך לסרוף אותו מיד, כיוון שהחמיצות יחד עם המים גורמים לחימוץ מיידי של הקמח. אבל תערובת של חרדל ומים שיתערב בקמח חרדל ברוב חרובתו מעכבת מעקצת החומץ, ולכן למנהג מספרד שאוכלים חרדל בפסח, מותר לאכול את התערובת לאלתר. אבל אסור להשאות אותה כדי שלא תחמיץ. יש שמצדדים שבדיעבד אפשר להקל גם עם התערובת שעתה זמן רב, כיוון שמעיקר הדין אנחנו נוקטים שתערובת זו אינה מחמיצה. תבשיל שעשוי מקמח, שמן ומלח, בלי תערובת מים, לדעת שחנוך מותר להכין אותו בפסח ולאכול אותו בפסח. היתר זהו גם במלח ים, שבדרך כלל דינו כמים, ולמרות שמי פירות שמעורבים עם מים מחמיצים, והשמן הוא מי פירות. בנידוננו יש להקל, בגלל שאין צורתו של המלח, צורת מים וכמותו מועט, ולכן לא נדון כמיים. אבל ראוי להוסיף, את המלח תבשיל רק יגמר בשבילה. ולדעת הרמוע גם שמקר הדין מי פירות לא מחמיצים, ומה שחוששים שהם מחמיצים גם בלי תערובת מים, ולכן אסור להכין תבשיל כדי לפתח. עד כאן מיניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. תחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. זמנים עברו הייתה מצויה תערובת גרגירי תבואה במלח, ולכן כתבו הפוסקים שחובה לברור את המלח לפני הפסח מגרגירי התבואה, בגלל שאם ימצאו גרגירי תבואה רק שיתלכלך יחמיץ את התבואה, ויתעשו בתפלות הטעם שלהן למלח. ובדיעבד, אם נמצאו במלח גרגירי תבואה בפסח, אז אם הם יבשים המלח מותר בשימוש והם רכים, וכתחילה אין להשתמש בפלח במלח בפסח. מותר לחרוך בפסח שתי שיבולים ביחד ולא לחשוש שמא לחות שבשיבולת אחת תיפלץ מחמת החום ותיכנס לתוך השיבולת האחרת ותחמיץ אותה. אבל שהלחות הזאת נחשבת כמי פור. עד כאן בעניין הזה. כדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר בקצר מה שלמדנו באותו יום. חומץ של ישראל שנותר ברשותו בפסח. אסור לאכול אותו באכילה אחרי פסח. זה גם אם זה קרה בשווגג ובוינת. ולמרות שזה כנס, בכל זאת כנסו גם ביונס ושנגל, כשלא יבואו לעשות זה אמזים. גם חמץ שהכמות שלו פחותה, וכי זה היה תחסו לחרפת. אחרי הוא ביטל את כל החמץ שברשותו, שאז הוא לא עובר על בלירון, אלא שלא היה באפשרותו לבאר את החמץ בפועל, ולכן נותר ברשותו, נחלקו הפוסקים, והחמץ מותר לאחר הפסח. ובמקרה שהדבר כרוך בהפסד כספי, במקרה שזה כרוך בהפסד כספי גדול, החמץ מותר בהנאה, אבל לא באכיל. דווקא אם אתה מדבר, והאם כלי זכוכית מקבלים טומאה, ומי תיקן את הכסובה? כיצד אחרי שדבר שנטמא, נטהר ללא טבילה, ושוב נטמא מעצמו. כך ולא תעשו מעניינים. תלמד היום מסכת שבת, תפקד זין. ולקראת סיום החפצים בחיים, האם מותר לאדם לשתוק כשמטיחים בו דברי גנאי? אז היום מתחילים בלימוד לפעמים של חפץ חיים יומי, סליחה, חפצים בחיים, כלל זין מלכות לשנורא, שהוא עוסק באיסור קבלת לשנורא באופנים שונים, שבהם קיימת לכאורה הסיבה להאמין לדברים. בסעיף א' קודם החפץ חיים, שגם המספר אומר את הדברים בפרסום לפני כמה אנשים, אסור לקבל את זה כאם, רק יש לשומעים לחוש, ולחקור, ואם יתברר להם שזה אמת, יוכיחו אותו. כמו שמשהו מהלשון כל היתר זה רק לחוש. רק במקרה שהדבר נוגע לאמן לשמע למייס, תהיה למה זה תועלת. צריך גם לגבי היתר לברר ולחקור, מדגישי הביאו מחשב שזה רק אם יש תועלת והוא רעניין. כמו שסיים כאן שם יתברר שהוא אמס, יוכיחו אותו על זה, אבל אמן בזה שום תועלת. אסור לו לברר ולחקור עם דברי הגנאי נכונים. עוד מדגישים הביאו מוסף על פי דברי החובץ חיים, שהאיסור לקבל את הדברים כאמת, וגם במקרה שהמספר הוא אדם כשר ונאמן, הוא מספר את הדברים ביתר לתועלת, כאן שהוא מספר בפני שלושה או יותר, על כך שראובן גזל או הזיק את שמעון כדי לעזור לשמעון שישיב לו ראובן את הגזלה, או שישלם לו על הנזק שעשתה לו. שהדין שמותר לו לספר את זה כדי להציל השוק מיד ושקוע, ואומנם, השומעים אין לחשוד את הסיר בשקר, כי הוא לא מוצא שאדם כשר, הספר דבר שקר גמור ברבים. כל מקום הוא אומר, אסור להם עכשיו להכריע אותו לגנאי. וזה, כי אולי חסר איזה פרט בסיפור, שלא ישתנה כל העניין, אלא ייכנס רק באוזניהם, רק לעניין זה שחקרו, אם באמת בדרג, שיכולו לסייע לשם. בסעיף ב' מוסיף החפץ חיים, שגם כשהמספר אומר את דברי הגנות בפניו של האדם שעליו מדובר, והוא שותק, בכל זאת אסור להאמין, כי אין בזה שום ראיה שזה אמת, אפילו אם הוא אדם שלעולם לא שותק, כשמחלימים אותו בפניו. בכל זאת, אולי נתגבר עכשיו על הטבע שלו, והחליט שלא לענות מחמת כמו נסיבות. או שהוא רוצה להבליג, או שמשך שלא ימינו, וכל ועוד. הביאור מוסף המביאים בשם האחרון עם סיבות נוספות שיצאות לגרום לאדם לשתוק שמתחים בגנאי. א', לעתים כדי לדחות האשמה, יעלת להטיל על האשם האמתי, באופנים מסוימים אסור לעשות את זה. ב', לפעמים שהוא מתבייש להראות שהוא זקוק בכלל להשאיר את דבר הגנאי שמתחים בו, שמתח באותו אדם, סמוך הוא בטוח שאף אחד מהשומעים לא יסבור שיש דברים בגלל. לכן הוא בוחר להתעלם ממנו ולא עונה לו כלל. אבל כאשר אדם יודע שיאמינו לו, אם יכחיש, כי אין לו סיבה אחרת לשתוק, יש שכתבו שהוא חייב להכחיש, כי לנקות פה מחשד ושומעים סימניקים. פרד, אם תנצחו חמשים מסדור מהשתיקה שעומדו בדברים, פתח לו לשם. עד כאן בעניין הזה, ולסיום רבותה התחזקות יומית, היום זה היורצק של הגויין אבו חיים ברים, בעל המרבה חיים זה חצה לקברוכם. הספר פקודי חוסי חמובה שפעם הייתה איזו אספה שדרשה מזרב מסוים. תוך הדרשה, שכח את ההמשך שהוא צריך להגיד, והוציא נייר ויין בו וחד המשך בדברים. רב חיים ורים, דרש אחריו גם הוא יוציא גם את הדרשה, וגם הוא הוציא דף ויין בו וחד המשך. עד שאיזה בחור שנצא לחד את הדף וראה שהוא ריק, אופן שעשה את זה רק כדי שהרב שדרף את השפנה ולא התבאש. שדר רבותיי להשקיע מחשבה איך לשמור על כבוד הזולד, ונזהר שחדשו אלו לא תיגרם לאחרים בושה על ידי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בוכנות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.